الليل صغير أصحى شوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. היום יום שלישי, פעמיים כתוב, יוטט באלול תשפ"א, מסכת עירובין, דף למד, רדיו קול חי, זו האכסניה, כל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליה, והתדרים בהם מגיעים דברי התורה להניח ברכה בבתיכם, הן 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בשיעה ארתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תיחת. כך נקרא בעזרת השם ובישועתו בשבת הבאה לנו לטובה בפרשת ויילך, שהרי שתי פרשות השבת ניצבים ויילך. כך כותב העמק דבר, הוא יהיה עמך, מצוי וקרוב אצלך לשמוע תפילתך. כלשון המקרא בספר ישעיהו פרק נ"ה פסוק ו', דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. הנמי גם כן הבטיחו שישמע תפילתו. ישנם יהודים אשר בצוק העיתים נקלעים לצרות רחמנה ליצלן, עד אשר מרימים ידיהם לשמיים בחוסר אונים. נכנסים לדכדוך ואווירת ייאוש עוקפפת אותם, והם אינם יודעים כי בורא העולם הוא מנהיגו ברגעים אלו, והוא אשר סובב את הצער והמצוקה. לא כן אצל יהודי מאמין הבוטח בבורא עולם ויודע שהקדוש ברוך הוא מאזין ושומע תפילה. אזי אין מושג של ייאוש כלל. אחד מניצולי השואה האיומה, אדם גלמוד ובודד אשר היה שבור ורצוץ מהקורות אותו, עלה מיואש לארץ ישראל. כאשר הגיע לארץ, נכנס אל מרן הגאון החזון איש, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, בכדי לקבל ממנו דברי חיזוק, יען כי הרגיש שאיבד כל חשקו ומרצו לעבודת השם. סיפר לו החזון איש, מעשה שהיה באישה אחת שהייתה סוחרת ובעלה לא עזר לכלל. פעם אחת לקחה כסף רב, ונסעה לעיר אחרת כדי לקנות בו סחורה, ועבד שם כל כספה. במר נפשה, הלכה לרב דמטה, לרב העיר, וביקשה ממנו שיכריז כי מי שמצא סכום פלוני שיחזירו לרב. לאחר זמן הגיע לרב אדם אחד ואמר, אני מצאתיה, אבל אם על פי דין הוא שלי, איני רוצה להשיבו. האיש היה אביון והיה לו בני בית לעשיים. והיות ואדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, כמבואר במסכת בבא מציעא בדף כ"א, אם כן היה ייאוש של הבעלים והכסף הזה אינו שלי. שלחו את השאלה לגאון רבי צחוק אלחונון זצל, אב בית דין בקובנה, רב העיר, אשר השיב ושעל פי הדין חייב אדם זה להשיב, כי אין הממון של האישה אלא של בעלה, כי הרי מה שקנתה האישה קנה בעלה, והוא לא ידע כלל מה הוידה, ואם כן הייאוש שלה, לאו כלומו, כי היא איננה הבעלים, ולגבי בעלה זה ייאוש שלו מדעת, וייאוש שלו מדעת נפסק לא אבי ייאוש. גם בדינך המשיך מרן החזון איש ואמר ליהודי ניצול השואה, כי יש בידך כלל להתייאש? הרי אין אתה כלל בעלים על עצמך, אנחנו רק שליחים של הקדוש ברוך הוא, והוא הבעלים עלינו. הוא שלכן ולכן, והציב עבורנו את התנאים בהם נחיה, עם טובים יותר, עם פחות. כי הוא יודע מה טוב עבורנו, ואם כן, אין מועיל כלל הייאוש שלך ואין לו ערך כלל, כי רק הבעלים לבדם יכולים להתייאש. הדברים עשו רושם אז על היהודי, והוא התחזק מדבריו של החזון איש זצל. וכך כותב החזון איש במעלת מידת הביטחון. בספרו רב הערך, אמונה וביטחון, פרק ב' אות ב', האמונה והביטחון אחת היא, רק האמונה היא המבט הכללי של בעליה, והביטחון המבט של המאמין על עצמו. השגחתו התברך היא לפי מידת הביטחון שאדם משליך יהבו על בוראו התברך. את זה אומר החזון איש בפירושו על מסכת בבא בתרא, וכאשר האדם לא יתייאש כל חייו, יהיו ללא בעיות, כי יודע הוא שהכל בהשגחה. וכדברי העמק דבר, שבפירושו על ספר דברים הוא מצטט את הפסוק ממגילת איכה, מפי עליון לא תיצא הרעות והטוב, אלא המצוות עושות שלהן ועבירות עושות שלהן. עם אמונה וביטחון, באבינו אב הרחמן שיכתבנו ויחתמנו לחיים טובים ארוכים ולשלום, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי יד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב וסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה קס"ה שלא לאכול מן השרצים המתאבים מן האיפוש והשורש ידוע. חיית על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלינו בסייעת הדשמיה, פרק השינון, הסיכום והחזרה בתורה שבעל פה בדפינו היומי. אתמול למדנו את דף כ"ט במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, האם מערבים בתרדים חיים ומדוע? והתשובה, אם אינם מבושלים כלל מערבים, ואם מבושלים מעט ולא כל צורכם אין מערבים, כיוון שמזיקים לאוכלם. שאלה שנייה, האם מערבים בתפוחים ומניין ובכמה שיעורם לעירוב? התשובה, מערבים ולומדים זאת ממה שמבואר במשנה שכל האוכלים מצטרפים לעירוב ולתומה. ואם כן, כשם שתפוחים מקבלים תומה, כך מערבים בהם, ושיעורם בקו. שאלה שלישית, מדוע השיעור לעירוב ברימונים בשניים, בפרסקים בחמישה, והרי אין בזה כדי בית סעודות שלימות? התשובה ברשי שאומר, משום שבראוי ללפת בו או לקינוח מספיק כדי ללפת בו או לקנח בו בבית סעודות. שאלה רביעית, בכמה שיעור יין לעירוב? התשובה, במבושל בכדי לטבל בו ולאכול מזון בית סעודות, ובשאינו מבושל בחצי לוג. שאלה חמישית, בכמה השיעור בחומץ לערב? והתשובה, ללשון אחת לטבל בו מזון בית סעודות שאוכל בהם רק ירק, ללשון השנייה לטבל בו ירק שאוכלים בבית סעודות יחד עם פת. השאלה האחרונה על דף רפתת, מדוע תבוא ברכה למי שאכל גרגורות של תרומה בשוגג ושילם במקומם בתמרים? או שמדובר כשאכל מידה של גרגורות ששווה זוז ומשלם מידה כזו של תמרים ששווה יותר? או שמבחינת שווי ממוני הם שווים אותו דבר? רק הוא אכל דבר שאין קופצים עליו קונים, ומשלם בדבר שקופצים עליו קונים. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי, ליקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי פעמיים, כי טוב י' בחודש אלול תשפ"א, קר וטורף העניין ותלמוד תורתנו בדף למד, במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ט עמוד ב', 5 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים אמר רב יהודה אמר שמואל, כל שהוא לפתן כדי לאכול בו, וכל שאינו לפתן כדי לאכול הימנו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מבארת הגמרא כיצד לחשב את השיעור של כדי שתי סעודות לעירוב. אמר רב יהודה אמר שמואל בשם שמואל, כל אוכל שהוא לפתן שבא ללפת את הפת שיעורו לעירוב וכדי לאכול בו, ללפת בו את הפת של שתי סעודות, ואין צריך שיהיה בו כדי לאכול כל הסעודה ממאכל זה. ואף שאין מניח עמו פת, כפי שהתבהר לילה בדף כוח עמוד ב', וכל שאינו לפתן, כל אוכל שאינו בא ללפת את הפת אלא נאכל בפני עצמו, שיעורו כדי לאכול ממנו, ממנו עצמו שתי סעודות שלימות. מבארת הגמרא את דינו של הבשר לעניין הזה, בשר חי, בשר שאינו מבושל, שמלחו הוא הרבה עד שיתרקח ונעשה ראוי במקצת לאכילה, שיעורו כדי לאכול הימנו עצמו שתי סעודות, כיוון שאינו בא ללפת את הפת, בשר צלי, והריטב"א אומר הכוונה שלא ניצלה כל צורכו, נחלקו חכמים בשיעורו, רבא אמר שיעורו כדי לאכול בו פת של שתי סעודות, ורב יוסף אמר שיעורו כדי לאכול ממנו בעצמו שיעור שתי סעודות שלימות. מניין למה שאמרתי ששיעור בשר צלי הוא כדי לאכול ממנו ולא כדי ללפת בו את הפת, אף שהדרך ללפת בו את הפת, משום דעני פרסאי אכלי טבהקי בלא נהמה. אילו הפרסים אוכלים חתיכות בשר צלי בלא לחם, ולכן צריך בכל מקום להניח מהצלי כשיעור שתי סעודות שלימות ממנו עצמו, ואין די בכך שמניח ממנו כדי ללפת את הפת בשתי סעודות. אמר לאביי לרב יוסף, תמה אביי על דברי רב יוסף, הפרסאי עברו בדעלמה, וכי הפרסים עם רוב העולם שנגרור את כל שאר העולם שדרכם לאכול צלי כלפתן, אחר דרכם ומנהגם שאוכלים בשר צלי בלא לחם? והתנן, וצריך לגרוס פה והתניה, כי זו ברייתא, שנינו ברייתא לעניין שיעור האריג לקבלת טומאה, בגדי עניים, חתיכות קטנות של בגדים, הגדולות לכל הפחות 3 על 3 אצבעות, ואין בהם 3 על 3 טפחים שאינם חשובים כבגדים אלא אצל העניים, הרי הם מקבלות תומה רק ששייכות לעניים, כלומר רק בגדיהם של עניים מקבלים תומה בשיעור הזה. ובגדי עשירים, חתיכות בגדים הגדולות לכל הפחות 3 על 3 טפחים, שחשובות גם אצל העשירים, מקבלות תומה אף כששייכות לעשירים. ומדייק אביי, אבל בגדי עשירים לעניים, לא, כלומר בגדים שביד עניים, אין צריך שיהיה בהם שיעור החשוב גם בעיני עשירים 3 על 3 טפחים, כדי שיקבלו תומה. אלא אף אם יש בהם רק שיעור קטן החשוב לעניים שלוש על שלוש אצבעות, הרי הם מקבלים תומה. ואם כן גם לגבי שיעור בשר צלי לעירוב, אף של הפרסים אינו משמש כלפתן, ולכן עליהם להניח ממנו כדי שיעור שתי סעודות ממנו עצמו, אין שאר בני העולם שדרכם ללפת בו את הפת נגררים אחריהם, אלא די להם בשיעור כדי ללפת בו שתי סעודות. וממשיך הבאי ומבאר, וכי תאים הם תרצה לומר שלעולם אין ראיה מדין שיעור בגד לתומה לסתור את דברי רבי יוסף, כיוון שאפשר לפרש שאין דנים לכל אחד לפי הנהגתו, אלא דנים אחה לחומרה ואחה לחומרה, כלומר בכל מקום דנים לחומרה, ולכן לגבי קבלת תומה מחמירים לעניים, שגם בגד בשיעור שראוי רק להם מקבל תומה, למרות שאינו ראוי לעשירים, ומעידך לגבי עירוב בצלי, אין רוב העולם הולכים לפי דרכם, וכיוון שרגילים ללפת את הפת בצלי, יהיה די להם בשיעור של כדי ללפת שתי סעודות, אלא מחמירים לכולם לערב בשיעור שתי סעודות מהצלי עצמו, כיוון שהפרסים אוכלים אותו כך, כדברי רב יוסף, אבל אומר אביי, אין לומר כך, והתניא שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מערבין עירובי תחומין לחולה ולזקן, שממעטים באכילה כדי מזונו, כמה שהוא רגיל לאכול בשתי סעודות, ואין צריך לערב בשיעור גדול יותר, הראוי לשתי סעודות של סתם אדם. ולרעבתן, לאדם שדרכו לאכול יותר מאדם רגיל, מערבים במזון שתי סעודות בשיעור סעודה בינונית של כל אדם. הרי של עניין העירוב הולכים תמיד לכולה, ודי בשיעור המועט הראוי למערב עצמו. ומעידך גם הרעבתן, דיו בשיעור של אדם בינוני. מסיקה הגמרא קשיא, אכן קשה על דברי רב יוסף שאמר, שהולכים בבשר צלי אחר הפרסים שאוכלים אותו בלא לחם. ובאמת רוב העולם מערבים לפי דרכם, וכיוון שרגילים לאכול הצלי כלפתן, מערבים בשיעור לפתן של שתי סעודות, ורק הפרסים שדרכם לאכול הצלי בפני עצמו, צריכים לערב בשיעור שתי סעודות ממנו עצמו. שדווקא רעבתן, בטלה דעתו לדעת רוב בני אדם, אבל דעת הפרסים אינה בטלה לדעת רוב העולם. לאי לפי הבאי דברי רבי שמעון בן אלעזר, שרעבתן דיו לערב בשיעור שתי סעודות של אדם בינוני. מקשה הגמרא סתירה מדברי רבי שמעון בן אלעזר בעניין אחר. הדין הוא שמת מטמא טומאת אוהל, דהיינו, אדם וכלים הנמצאים תחת אוהל אחד עם המת, נטמאים ממנו כאילו נגעו בו, כמפורש בתורה בספר במדבר, פרק י"ט פסוק י"ד. מת הנמצא בבית ודלת הבית סגורה, אדם או כלים הנמצאים בחלל של הפתחים מבחוץ, תחת המשקוף, וכאמור הדלת הסגורה חוצצת בינם לבין המת המצוי בתוך הבית, הכלים הללו או האדם אינם נחשבים תחת אוהל המת, כיוון שהדלת חוצצת בינם לבין המת. אמנם, אף על פי כן הם נטמאים מדין סוף תומה לצאת. וזוהי הלכה למשה מסיני. דהיינו, כיוון שעתיד המת לצאת מן הבית דרך הפתח, רואים את הדלת כאילו היא פתוחה. ונמצא שחלל הפתח הוא חלק מאוהל המת. ובמסכת אוהלות פרק ז' משנה ג' שנינו, שאם יש לבית כמה פתחים וכולם סגורים, כיוון שאין ידוע דרך איזה פתח יוציאו את המת, כל הפתחים טמאים. לכמה נתבהר שזהו דווקא באופן שכל הפתחים גודלם לכל הפחות ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, או שכל הפתחים קטנים מן השיעור הזה. אבל אם יש פתח אחד בשיעור ארבעה על ארבעה טפחים ושאר הפתחים קטנים מן השיעור הזה, רק הפתח הגדול טמא. וכן אם יש כמה פתחים שיש בהם ארבעה על ארבעה טפחים וכמה אין בהם ארבעה על ארבעה טפחים, אלו שיש בהם ארבעה על ארבעה טפחים טמאים, והקטנים מהשיעור הזה טהורים. למה? כי ודאי יוציאו את המת דרך הפתחים היותר גדולים. וטעם השיעור הזה של ארבעה על ארבעה טפחים, ששיערו חכמים שזהו שיעור פתח הראוי להוציא דרכו את המת. ואף שרוחבו של אדם הוא עמה, שהיא שישה טפחים, אפשר להניח את זרועותיו של המת ממעל לכתפיו צמוד לראשו, ואז די ברוחב ארבעה טפחים להוציאו משם. שרוחבו של הגוף עצמו הוא ארבעה טפחים, אלא ששתי זרועותיו שמשני צידי הגוף רחבות שני טפחים. כך מסביר התפארת ישראל. עכשיו מקשה הגמרא כאמור על דברי רבי שמעון בן אלעזר, שרעבתן דיו לערב בשיעור שתי סעודות של אדם בינוני. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי שמעון בן אלעזר אחי, שאף לרעבתן משערים לפי אדם בינוני? והתניא, הרי שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אוג מלך הבשן, כלומר אדם שגופו גדול, ואין הכוונה לאוג מלך הבשן ממש, אלא נקטו אותו לדוגמה לאדם שגופו גדול, כפי שנוקטת הגמרא בעוד מקומות, לכמן בדף ממחת, ובמסכת שבת למדנו זאת בדף קופנון א', בוודאי שלא מדובר באוג מלך הבשן עצמו, שהרי הוא היה גוי, ולדעת רבי שמעון בר יוחאי במסכת יבמות דף סמך א', גוי שמת אינו מטמא באוהל. אם כן, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אוג מלך הבשן, כלומר אדם שגופו גדול שמת ונמצא בבית, שיש בו כמה פתחים סגורים, פתחו כמלואו. רק פתח שהוא במידת גופו נחשב לפתחו. ולא כשאר מיתים ששיעור פתחם הוא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, ולכן, אם אחד מפתחי הבית הוא כמידת גופו, רק פתח זה תמה, ושאר הפתחים הקטנים ממידתו תאורים. אבל אם כל הפתחים קטנים ממידתו כולם תמאים, וגם פתח קטן בשיעור מלוא אגרוף בלבד גם כן תמה. כיוון שאין ידוע איזה מהפתחים ירחיבו אותו כדי להוציא את המת דרכו. וכשם שבאמת רגיל אם אין פתח בשיעור ארבעה על ארבעה טפחים כל הפתחים תמאים, כך גם באמת שגופו גדול, כל שאין פתח הראוי לגופו, כל הפתחים תמאים. הרי של עניין שיעורו של הפתח בסוף תומה לצאת, משארים למת שגופו גדול מכפי מידתו, ולא לפי אדם בינוני שפיתחו ארבעה טפחים. אם כן, מדוע לעניין העירוב אמר רבי שמעון בן אלעזר, שאף לאדם רעבתן משארים שיעור שתי סעודות לפי שיעורו של אדם בינוני. תרץ את הגמרא והאביי שהביא את הברייתא משמו של רבי שמעון בן אלעזר, שרעבתן מערב בשיעור שתי סעודות של אדם בינוני, הוא ישיב לך, אין סתירה מדין פתחו של מת לדין העירוב, משום דעתם, שם בפתח אוהל המת אין לשער לפי אדם בינוני. שהרי איך נאמר שרק הפתח בשיעור של ארבעה על ארבעה טפחים תמה, משום שזהו פתחו של המת שממנו עתידים להוציא עוד דרכו? והרי איך להעביד, כיצד נעשה להוציא עוד דרך הפתח הזה? וכי אדומי, נהדמי ונפקי, ננתח אותו לאיברים איברים וכך נוציאנו? והרי יש בכך ניבול גדול למת. אלא בוודאי עתידים להרחיב עבורו את אחד מהפתחים למידתו, ולכן אין עדיפות לפתח הגדול ארבעה על ארבעה טפחים. שהרי גם הוא, הפתח הזה של ארבעה על ארבעה טפחים, צריך להרחיב אותו, ולפיכך כל פתח תמה. גם פתח כזה שיש בו כמלוא אגרוף בלבד. כיוון שאין ידוע איזה חור ירחיבו אותו לכדי מידתו של הגופה של המת להוציאו משם. אבל לגבי עירוב, אין משארים לרעבתן כשיעור אכילתו, כיוון שהוא משונה משאר בני העולם. וממילא הוא בטל למנהגם של שאר בני העולם. עכשיו הגמרא מסתפקת האם חכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר לעניין פתחו של מת שגופו של המת גדול. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, פליגי רבנן על ידי רבי שמעון בן אלעזר? או לא? האם חולקים חכמים על רבי שמעון בן אלעזר וסוברים שאין הבדל בגודל גופו של המת? אלא בכל אופן אם יש פתח בשיעור ארבעה טפחים, שאר הפתחים הקטנים מן השיעור הזה טהורים? או חכמים אינם חולקים על רבי שמעון בן אלעזר? מנסה הגמרא לפשוט את הספק מדברי רבי יוחנן. תשמע, בוא ושמע ראיה לפשוט את הספק. דאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, עוג מלך הבשן, אדם בגודלו של עוג מלך הבשן שמת, אדם שגופתו גדולה ונמצא בבית שיש בו כמה פתחים סגורים, דינו כשער מיתים ופתחו בארבעה טפחים. כלומר, אם יש פתח בשיעור ארבעה על ארבעה טפחים, רק הפתח הזה תמה, למרות שאי אפשר להוציא את המת מן הפתח הזה. ושאר הפתחים הקטנים טהורים. הנה מפורש שחכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר. דוחה הגמרא ואומרת לעולם, אין חכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר. אלא התם, שם דברי רבי יוחנן אמורים באופן דעיק הפתחים קטנים טובה, שיש הרבה פתחים קטנים, פחות מארבעה על ארבעה טפחים, דעיק אחד דעה וארבעה, ויש פתח אחד בגודל של ארבעה על ארבעה טפחים. באופן זה, גם רבי שמעון בן אלעזר מודה שרק פתח זה תמה ושאר הפתחים הקטנים טהורים. בוודאי כי כמרווח, באו כמרווח, שכשיבוא להוציא את המת מן הבית ויצטרך להרחיב את אחד הפתחים כדי להוציאו, ודאי הוא ירחיב את הפתח הגדול ביותר, שרחב ארבעה על ארבעה טפחים ולא את אחד מהפתחים הקטנים. ולכן רק פתח זה תמה ומציל על שאר הפתחים. אבל אם כל הפתחים קטנים מארבעה על ארבעה טפחים כולם תמאים, כי אין ידוע איזה מהם ירחיבו כדי להוציא דרכו את המת. וכגון, אם יש שלושה פתחים בשיעורים שונים, אחד של טפח, אחד של שני טפחים, אחד של שלושה טפחים, הדין הוא ששלושת הפתחים תמאים, ולא אומרים שרק זה שיש בו שלושה על שלושה טפחים שהוא הגדול ביותר יהיה תמה, כיוון שמסתבר שכשיבוא להרחיב, ירחיב אותו ולא את הקטנים ממנו. לא אומרים את זה מפני שדווקא שיש בפתח שיעור של ארבעה על ארבעה טפחים שהוא פתח הראוי למת רגיל, אז מועיל מה שעומד הפתח הזה להרחיבו, מחמת שהוא גדול יותר משאר הפתחים, ומחשיבים אותו כפתחו של המת הגדול, ושאר הפתחים היותר קטנים טהורים. אבל כשאין באחד מן הפתחים כשיעור פתחו של מת רגיל, למרות שמן הסתם הסברה נותנת שירחיב את הגדול ביותר מבין הקטנים, מה שהוא עומד להרחבה אינו מחשיבו לפתחו של המת להציל את שאר הפתחים שישארו טהורים, כיוון שאין זו אלא מחשבה בלבד ועדיין הוא מחוסר מעשה הרחבה. כך מסביר השפת אמת. וזה מה ששנינו עוג מלך הבשן פתחו בארבעה, שפתח בשיעור של ארבעה על ארבעה טפחים מציל את שאר הפתחים הקטנים שישארו טהורים ולא יתאמו. ומה ששנה רבי שמעון בן אלעזר שעוג מלך הבשן פתחו כמלואו, היינו באופן שכל הפתחים גדולים ארבעה טפחים או יותר. כגון ששיעור הפתחים הוא ארבעה טפחים והשני 10 אמות והשלישי 20 אמות. הדין הוא ששלושת הפתחים טמאים. ורק אם אחד מהם הוא כמידתו של המת, שאר הפתחים טהורים. שאז הדין הוא שכל זמן שאין פתח אחד גדול כמידתו של עוג, כל הפתחים טמאים שאין ידוע איזה מהם ירחיבו להוציאו דרכו. וגם אם נפתח אחד מהפתחים או שחישב להוציא את המת דווקא מפתח זה, כל הפתחים טמאים. ולמרות שלגבי מת רגיל שנינו שבאופן שנפתח או שחישב על פתח מסוים שיש בו 4x4 רק הפתח הזה טמא, זהו דווקא כשהפתח שנפתח או שחישב עליו ראוי לאותו מת. ואז, אף שיש כמה פתחים שהם בשיעור הזה, כיוון שזה נפתח או חישב עליו רק הוא טמא. אבל בנידוננו שאין שום פתח שראוי למת הזה, אלא צריך להרחיב את אחד מהפתחים כדי להוציאו מהבית, אין שום מעלה בכך שנפתח אחד מהם או שחישב עליו, כי עדיין אין ידוע איזה מהם ירחיב, כי לא די לכך במחשבה בלא מעשה. רק אם יש פתח כמידתו, שאז בוודאי מן הפתח הזה יוציאו הוא, הרי הוא מציל על שאר הפתחים מלהיתמות, ורק הפתח הזה תמה. אם כן, לסיכום הסוגיה נמצא שבשני אופנים אין הבדל בין מת רגיל ובין עוג מלך הבשן. א', אם כל הפתחים בשיעור 4 תפחים או שכולם קטנים מ-4 תפחים, אז כל הפתחים טמאים. ב', אם יש פתח אחד בשיעור 4 תפחים על 4 תפחים ושאר הפתחים קטנים מכך, אז רק הגדול טמא. ורק באופן אחד יש הבדל בין עוג מלך הבשן למת רגיל, והוא כשיש פתח אחד גדול כמידתו של עוג ושאר הפתחים קטנים ממנו, אבל יש בהם 4 תפחים, שבעוג רק הפתח הגדול שהוא כמידתו טמא והשאר תאורים, ובשאר מיתים כל הפתחים טמאים שהרי כולם ראויים להוצאת המת. כך מסביר הריטב"א. ממשיכה הגמרא לעסוק במיני אוכלים ושיעורם לעניין עירוב. אמר רב חייא בר רבשי, אמר רב, מערבין בבשר חי כפי שהתבאר לאל בדף כ"ט עמוד ב'. אמר רב שימי בר חייא, מערבין בביצים חיות שאינן מבושלות מפני שראויות הן לאכילה לכל אדם. אילו הריטב"א כותב שרק לפעמים בשעת הדחק אוכלים אותם כך, ומפני זה ראויות לעירוב. והראית הגמרא, וכמה ביצים הם שיעור ללפת בהם פת של שתי סעודות, שהוא שיעורו של עירוב? משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, סיני אמר, דהיינו רב יוסף, כך הוא נקרא על שם שהיה בקי במשניות וברייתות והיו סדורות בידו כנתינתם מהר סיני, כמה מבואר בדף האחרון של מסכת ברכות, וכן במסכת הוריות בדף י' עמוד ב', גם כן הדף האחרון של המסכת, אז סיני אמר רב יוסף אמר שתיים, שתי ביצים שבכל סעודה אוכלים ביצה אחת. וכן בביצים מבושלות או צלויות, השיעור הוא כשתי ביצים, כך אומר הרשב"א. ועוד שנינו במשנה, הנודר מן המזון מותר במים ובמלח לפי שאינם דבר מזון. מדייק את הגמרא, מלח ומים הוד אלו יקרי מזון. הם אינם נקראים מזון. הכל מילי יקרי מזון, אבל שאר דברי מאכל ומשקה נחשבים למזון ונאסר בהם הנודר מן המזון. לאם התאבית יופתא דרב ושמואל, האם נאמר שתהיה מכאן פרחה לרב ושמואל? דרב ושמואל דאמרי תרוויו אמרו שניהם, אין מברכים בורא מיני מזונות אלא על מאכל עשוי מאחד מחמשת המינים בלבד. חמשת מיני דגן בלבד, שהם שעורים וחיטים וכוסמין ושיבולת שועל ושיפון. הרי ששאר הדברים חוץ ממינים אלו אינם נקראים מזון, ולכך אין מברכים עליהם בורא מיני מזונות, ואילו מדברי המשנה מבואר, שכל מיני מאכל ומשקה מלבד מים ומלח נקראים מזון. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל למה תאבית יופתא, אף שגם החולקים על רב ושמואל במסכת ברכות בדף למד זין עמוד א' אינם חולקים עליהם אלא באורס ודוחן, אבל בשאר דברים לכל השיטות, אין מברכים עליהם בורא מיני מזונות. ואם כן, גם עליהם יש להקשות מדברי משנתנו. ומדוע לא יקשו אלא על רב ושמואל? משום שלשיטות החולקים יש לומר שאומנם גם שאר דברים נקראים בשם מזון, אלא שברכת בורא מיני מזונות נתקנה רק על דבר שדרך בני אדם לקבוע עליו סעודתם. והם חמשת מיני דגן ואורס ודוחן. אבל לרב ושמואל שסוברים שאף שקובעים סעודה על אורס ודוחן מכל מקום אין מברכים עליהם בורא מיני מזונות, הרי שלדעתם אין ברכה זו תלויה בקביעת סעודה, ובהכרח תלויה בכך שרק חמשת מיני דגן נקראים מזון, ולכן קשה עליהם מדברי משנתנו. תמאה הגמרא על הקושייה הזו, ולא הותבין אחד הזימנה, וכי לא סתרנו פעם אחת במסכת ברכות בדף למד זין את דבריהם של רב ושמואל מדברי ברייתא שמבואר בה שלא כדבריהם? מצינו שם ברייתא שאומרת שגם על אורס ודוחן מברכים בורא מיני מזונות, ולא רק על חמשת מיני דגן. משיבה הגמרא, אכן כן, אבל אם התאבת יופתא נמי מהא, אולי יהיה קושייה חמורה ופרחה על שיטותם של רב ושמואל, גם ממשנתנו. שאם יבוא אדם ויתרץ את הקושייה שיקשו במסכת ברכות מהברייתא, או שיוכיח מברייתות אחרות שהברייתא משובשת ואין להקשות ממנה, עדיין יהיה קשה על רב ושמואל ממשנתנו. כך מסביר הרשב"ם את הקושייה של הגמרא בדף קוף ב' עמוד א'. אמר רבונה, רבונה מתקן את דברי משנתנו כדי שלא יסתרו דבריה דברי רב ושמואל. אומר רבונה, משנתנו אינה עוסקת באומר קונם מזון עליי שבאופן זה אינו נאסר אלא בחמשת מיני דגן, אלא היא עוסקת באומר קונם כל אזן עליי. ולכן נאסר האדם הזה בכל מיני מאכל ומשקה, שאף שאינם סועדים את הלב ואינם בכלל מזון, מכל מקום הם זנים ומסביעים את הגוף, חוץ ממים ומלח, שאינם זנים כלל. אבל בשם מזון נכללים רק חמשת מיני דגן, שהם גם מסביעים וגם סועדים את הלב. ולכן אמרו רב ושמואל שרק עליהם מברכים בורא מיני מזונות. וההבדל בין מזון לזן הוא שתיבת מזון היא שם תואר, כמו מקדש, משכן, ותואר זה שייך רק על דבר שעיקר מזון הגוף ממנו, אבל זן הוא פועל, כמו הזן את הכל. כל דבר שפעולתו הזנת הגוף, הוא בכלל דבר הזן. כך מסביר הראש יוסף במסכת ברכות בדף למד ה'. שוב שואלת הגמרא, וכי מים ומלח הוא דלא זייני, הם אינם מזינים ומסביעים הכל מילי כל שאר דברי מאכל ומשקה. זייני, הם מזינים ומסביעים, ואמר רבא בר בר חנה, כי אבי אזלינא בתרי רבי יוחנן למי חלפירא דגינוסר, כאשר הלכנו התלמידים אחרי רבי יוחנן לאכול מהפירות המתוקים של ארץ ים כנרת, כי אבינן בי מאה, כשהיינו מאה תלמידים, אבי מנקטינה לכל אחד ואחד עשרה עשרה. ליקטנו עבור רבי יוחנן כל אחד ואחד עשרה פירות. כי אבינן בי עשרה, כשהיינו עשרה תלמידים, אבי מנקטינה לכל אחד ואחד מאה מאה. היינו לוקטים כל אחד ואחד מאה פירות. ובין כך ובין כך, סך הכל היו לפני רבי יוחנן אלף פירות. וכל מאה מינה היו לאבי מחזיק להו צנה בת תלתה סווי. והפירות היו כל כך גדולים שכל מאה מהם לא היה די בסל של שלושה סעים כדי להחזיקם. הסעה היא שישה קבים שהם 144 ביצים, ובמידות של זמננו נפח הסעה לשיטת רב חיים נועה 8.3 ליטרים, ולשיטת החזון איש 14.4 ליטרים. ואבי אחי להו לחולון, והיה רבי יוחנן אוכל את כל הפירות הללו, ואחר שגמר אכילתם אמר, שבועת דלא טעים לי זיונה, הרי אני נשבע שלא טעמתי דבר המזין, כלומר לא אכלתי לסובע ועדיין רעב אני, הרי שיש עוד מאכלים חוץ ממים ומלח שאינם מסביעים. תרץ את הגמרא, אימא מזונה, אמור שרבי יוחנן נשבע שלא טעם עדיין מזון, דהיינו דבר שהוא סועד את הלב, שאין כל המאכלים סועדים את הלב אלא חמשת מיני דגן בלבד. דנה הגמרא בדין עירוב במאכל שעשרו אדם בשבוע או בנדר. אמר אבונה, אמר רב הונא בשמו של רב, האומר שבועה שלא אוכל כיכר זו, כיוון שלא אסר על עצמו אלא את אכילתה ולא את הנעתה, מערבין לו בה, אפשר לערב עבורו בכיכר זו. ואף שאסורה לו באכילה, די בכך שראויה לאכילה לאחרים. כמו ששנינו במשנה לאל בדף חווה ועמוד ב', שמערבים העירובין בשבת לנזיר ביין אסור עליו, כיוון שהוא ראוי לאחרים. וגם סומכוס הסובר שם שאין מערבים אלא בדבר הראוי למערב עצמו באכילה, מודה בזה כמבואר בגמרא לקמן בדף למד עמוד ב', שסומכוס מודה שמערבים לנזיר ביין, משום שיכול הנזיר להישאל על נזירותו ויהיה מותר לו היין. כמו כן בנידוננו, יכול הנשבע להישאל על שבועתו, ותותר לו הכיכר באכילה, כך מסביר הרשב"א. אבל האומר כיכר זו תאסר עליי, כיוון שלא הזכיר לשון אכילה, הרי אסר על עצמו כל ההנאות מן הכיכר, ולכן אין מערבים לו בה, כי אם יערבו לו בה, הרי הוא נהנה ממנה. ומסביר הרתבה את פירושו של רש"י, שאין חילוק בין שני האופנים מחמת שינוי לשונו של הנודר, אלא בין כשאסר על עצמו בלשון שבועה שאיסור גברא, דהיינו שאוסר את גופו מלאכול את הכיכר, ובין שאסרה על עצמו בלשון כיכר זו עליי שאיסור חפצה, שאוסר הכיכר עליו, אם הזכיר לשון אכילה, מערבים לו בה. שהרי לא אסר על עצמו, אלא את אכילתה ולא שער הנאות. ואף כשאסרה באיסור חפצה, כיוון שהיא מותרת באכילה לאחרים, הרי היא נחשבת לאוכל וראויה לערב בה. ואם לא הזכיר לשון אכילה, הרי אסר על עצמו גם את הנעתה ואין מערבים לו בה. ולפי זה מה שחילק רב הונא בין לשון נדר ללשון שבועה, זה מפני שבדרך כלל האוסר על עצמו אכילה, עושה זאת בלשון שבועה. והרוצה לאסור גם הנאה, אוסר הכיכר בלשון איסור וקונם. מי טבעי קשו בני הישיבה על דברי רב הונא, שנינו בברייתא, הנודר מן הכיכר מערבין לו בה. מדייקת הגמרא, מה אליו? האם אין כוונת הברייתא לאופן דאמר כיכר זו תאסר עליי, ואף על פי כן מערבין לו בה, מפני שאנחנו אומרים שאין כוונתו לאסור על עצמו אלא את עיקר הנאתה והיינו אכילתה, אבל שער הנאות לא אסר על עצמו. ושלא כדברי רב הונא שאסר לערב לו בכיכר זו, דוחה הגמרא ואומרת לו, הברייתא אינה עוסקת באומר כיכר זו תאסר עליי, אלא עוסקת באופן דאמר שבועה שלא אוכל כיכר זו, שאז לא אסר על עצמו אלא אכילתה ולכן מערבין לו בה. ומחזקת הגמרא את התירוץ, אך אינם היא מסתברה, כך גם מסתבר להעמיד את הברייתא באופן שאמר שבועה שלא אוכל כיכר זו דקטני סיפה. כתוב בסיפה של הברייתא, אימתי הנודר מן הכיכר מערבין לו בה? בזמן שאמר שבועה שלא את עמנה. הרי שהיתר בברייתא נאמר רק באופן שפירש בדבריו שלא אסר על עצמו, אלא אכילתה. אז הפירוש לפי רשי מדויק מהלשון שלא יתאמנה, הרי שמדובר באופן שהזכיר איסור אכילה, ולפי הרשב"ם הדיוק הוא מלשון שבועה, שמוכח שמדובר שנדר מהכיכר בלשון שבועה, ולא בלשון נדר, ולכן מערבים לו בה. מקשה הגמרא על מה שהעמידו את הברייתא באופן שאמר שבועה שלא אוכל כיכר זו. שואלת הגמרא לדבריך שהברייתא עוסקת באופן שאמר שבועה שלא אוכל כיכר זו, יש לדייק, אבל אמר כיכר זו תאסר עליי. מהי? מה יהיה הדין? אחינמי, אכן נאמר דאין מערבין לו בה, כדברי רבונה, יחי אם כן, עד אתני. עד שהברייתא בהמשך דבריה מחלקת ואומרת שהאומר כיכר זו הקדש, אין מערבין לו בה לפי שאין מערבין בהקדשות, כפי ששנינו במשנה לקמן בדף למד א' עמוד א', שכיוון שהקדישה הרי אסורה בכל הנאה לכל אדם, לפלוג וליטני בדידי, היה לו לתנה בברייתא לחלק בכיכר של חולין עצמו, וכך לומר, במה דברים אמורים שמערבין לו בה באופן דאמר, שבועה שלא אוכל כיכר זו, אבל אמר כיכר זו תאסר עליי, אין מערבין לו בה, לפי שנאסר בכל הנאה ממנה, ומכך שלא מצא התנה אופן שיהיה אסור לו לערב בה, אלא באופן שהקדישה, מוכח, שכל שאסר אותה עליו, אין הבדל בין אם אסרה רק באכילה, או שאסרה גם בהנאה, שבכל אופן אין כוונתו לאסור עצמו, אלא מעיקר הנאתה, והיינו אכילה, אבל לא שאר הנאות כגון עירוב. משיבה הגמרא בקושייה, אמר לך רבונה, רבונה יכול לתרץ ולומר לך, אלא מהי, אלא איך תסביר את כוונת הברייתא לדבריך? כל איך דאמר עליי מערבין, כל שאמר כיכר זאת תאסר עליי מערבין לא בא, כיוון שאין במשמעות דבריו לאסור אלא אכילה? אם כן קשיה, רישה, קשה רישה של הברייתא שאמרה, אימתי מערבין לא בא, בזמן שאמר שבועה שלא יתאמנה, שמשמע שרק באופן זה מערבין לא בא. אבל אם אמר כיכר זו עליי, אין מערבין לא בא. דוחה הגמרא, זו אינה קושייה, משום דחסור ומחסרה ואחי קטני. יש ללמוד את הברייתא כאילו היא חסרה מספר מילים וכך צריך לשנות בה. הנודר מן הכיכר מערבין לו בה. ואפילו אמר כיכר זו תאסר עליי, נעשה כאומר שבועה שלא אתאמנה. כלומר שבוודאי אין כוונתו לאסור עצמו אלא בעיקר הנעתה והיינו אכילה. ולכן מערבין לו בה. ונמצא שמכל מקום קשיה לרבונה, קשה מהברייתא לרבונה שאמר שהאומר כיכר זו תאסר עליי, אין מערבין לו בה, כי מדברי הברייתא מבואר, שרק אם אסרה בלשון הקדש, אין מערבין לו בה. מתרץ את הגמרא אכן מדברי הברייתא הזו, משמע שהם לא כדברי רבונה, ואכן מצינו מחלוקת הנאים בזה. והוא דאמר, ורבונה סבר כרבי אליעזר, דתניא שנינו בברייתא רבי אליעזר אומר, האומר שבועה שלא אוכל כיכר זו, מערבין לו בה, אבל האומר כיכר זו תאסר עליי, אין מערבין לו בה. חולק רבי אליעזר על האמור בברייתא הקודמת שממנה הקשנו על רבונה. וכאמור רבונה יסבור כשיטת רבי אליעזר. עכשיו מקשה הגמרא סתירה על דברי רבי אליעזר מדבריו בברייתא אחרת. שואלת הגמרא ומי אמר רבי אליעזר אחי? האם רבי אליעזר כך סובר שאוסר על עצמו כיכר אין מערב בה? והתניא הראשונינו בברייתא אחרת זה הכלל לעניין עירוב בכיכר שנדר ממנה. אדם אוסר עצמו באוכל, כלומר אדם שתלה את הנדר במעשה שהוא עושה בעצמו. והיינו שנדר שלא יאכל כיכר זו, מערבין לו בה, כיוון שההנאה באה לו ממילא, ולא על ידי פעולה שעושה להביא עליו את ההנאה. אבל אוכל הנאסר לו לאדם, כגון שאמר כיכר זו תאסר עליי, או שאמר שבועה שלא הענה מכיכר זו, כיוון שלא תלה את האיסור בפעולה שלו, אלא אסר על עצמו כל הנאה באה לו מהכיכר, אין מערבין לו בה. רבי אליעזר חולק ואומר, אף אם אמר כיכר זאת תאסר עליי, מערבין לו בה. וכדעת חכמים בברייתא הראשונה שהובאה לאל, רק אם אמר כיכר זו הקדש, אין מערבין לו בה. לפי שאין מערבין בהקדשות, הרי שסבר רבי אליעזר שאומר כיכר זאת תאסר עליי, מערבין לו בה, ונמצאו דבריו סותרים. משיבה הגמרא, תרי תנאי ואליבא דרבי אליעזר. שני תנאים נחלקו בדעת רבי אליעזר בדין האומר כיכר זו עליי. לדעת התנא בברייתא הראשונה, רבי אליעזר סובר שאין מערבין לו בה. לדעת התנא בברייתא השנייה, סובר רבי אליעזר שכן מערבין לו בה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. אומרת הגמרא מתניתין משנתנו ששנינו בה, שמערבים לנזיר ביין, למרות שהוא אסור ביין, ולישראל בתרומה, למרות שישראל אסור בתרומה, דלא כבית שמאי. משנתנו לא כשיטת בית שמאי, דתניא שנינו בברייתא. בית שמאי אומרים, אין מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. כי אין מערבין אלא בדבר שראוי למערב עצמו באכילה ולא בדבר הראוי רק לאחרים. אומר הגאון יעקב שלקמן בגמרא בדף למד עמוד ב' מבואר שאף סומכוס החולק על חכמים במשנתנו ואוסר לערב בתרומה לישראל, מודה שכן מערבים לנזיר ביין. ומשום שהנזיר יכול להישאל על נזירותו, ואז יהיה ראוי בשתיית היין. אבל אמנם דעת בית שמאי היא שיטה שלישית, שאף אין מערבין לנזיר ביין, כי הם סוברים שאין מערבין אלא בדבר שראוי למערב לאוכלו כעת, ואין די בכך שיכול להישאל על נזירותו כדי להחשיב את היין כראוי לו. ובית הלל אומרים, מערבים לנזיר ביין ולישראל בתרומה. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, אי, אתם מודים וכי אין אתם מודים שמערבין עירובי תחומין לאדם גדול בן י' ג' שנים שהביא שתי שערות וחייב בכל מצוות התורה ביום הכיפורים? אף על פי שהמאכל אינו ראוי לו להכילה ביום הכיפורים אחמת מצוות עינוי, ובהכרח טעם הדבר הוא מפני שדי בכך שראוי המאכל להכילה לקטנים הפטורים מעינוי. ודבר פשוט הוא שאין מערבים בדבר איסור אף שראוי לנוכרים, משום שצריך שיהיה ראוי למישהו בתורת עירוב, אבל קטנים, אף שהם עצמם אינם מוזרים במצוות, הגדולים מוזרים שלא להכשילם בידיים באיסור. ולכן אסור לגדול להוציא את הקטן מחוץ לתחום, אם לא הונח עבורו עירוב, ומפני זה נחשבים הקטנים בתורת עירוב, ודי בכך שהמאכל ראוי רק להם. כך מסביר המרחשת. כך שאלו בית הלל את בית שמאי, מדוע אינכם מתירים לערב עבור נזיר ביין? אמרו להן, ישיבו להם בית שמאי, אבל הם מתו שמערבים לגדול ביום הכיפורים, וסברו בית הלל שמודים בית שמאי שהטעם שמערבים לגדול ביום הכיפורים זה מפני שדי בכך שראוי לקטנים. אם כן, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, כשם שמערבים לגדול ביום הכיפורים אף שהעירוב ראוי רק לקטנים, כך מערבים לנזיר ביין כיוון שראוי הוא לאחרים, ומערבים לישראל בתרומה כיוון שראוי הוא לכהנים. ובית שמאי, מה יענו בית שמאי להוכחה הזו של בית הלל? בית שמאי סוברים שבאמת צריך שיהיה עירוב ראוי לאכילה למערב עצמו, ואתם, במערב ליום הכיפורים, איקה סעודה ראויה מבעוד יום. יש סעודה ראויה לאכילה למערב עצמו מבעוד יום, לפני שנכנס יום הכיפורים, וסוברים בית שמאי שסוף היום שעבר, קונה עירוב ולא תחילת היום הבא. כפי שמדייק רבה לקמן בדף למדבב עמוד א', ממשנה במסכת תבול יום. ואין הכוונה לסוף היום ממש, שהרי אז אסור באכילה מדין תוספת יום הכיפורים. אלא היינו סוף הזמן המותר באכילה סמוך לתוספת יום הכיפורים. ואילו בית הלל סוברים, שתחילת היום קונה ולא סוף היום שעבר, כסברתו של רב פאפה בגמרא לקמן, ועל כן סברו שהטעם שמערבים ביום הכיפורים, זה מפני שהוא ראוי ביום הכיפורים עצמו לקטן שאינו מצווה בעינוי. ממשיכים בית שמאי ואומרים, אבל אחה, במערב לנזיר ביין ולישראל בתרומה, לקה סעודה ראויה מבעוד יום. אין לה מערב עצמו סעודה שראויה לו אפילו לא מבעוד יום. נזיר לא יכול לשתות את היין, וישראל אינו יכול לאכול בתרומה, ולכן אינו יכול לערב בזה. אומרת הגמרא בדף למד עמוד ב', שנינו בברייתא לאל שבית שמאי סוברים שאין מערבים ביין לנזיר, מכיוון שצריך שיהיה המאכל שמערבים בו ראוי למערב עצמו. משמע שסוברים בית שמאי שכל שהוא ראוי לאכילה ניתן לערב בו. כעת הגמרא מביאה שיטה נוספת בדעתם של בית שמאי לעניין עירובי תחומין. אומרת הגמרא ברייתא זו שהתבאר מדבריה שלדעת בית שמאי אפשר לערב בדבר מאכל כמן, כשיטת מי שנויה דלא כחנניה. לא כשיטת חנניה, דתניה, שנינו בברייתא, חנניה אומר, כל עצמן של בית שמאי לא היו מודים בתקנת עירוב תחומין עד שיוצאים מערב שבת מיטתו וכל כלי תשמישה ונצרכים לו בשבת לשם. למקום שרוצה לקנות בו שביטה בסוף 2000 אמה מביתו. וכל שכן שצריך להוציא לשם את כל מזונו הצריך לו לאותה שבת. מוסיף הגאון יעקב. שאז נחשב שקובע את דירתו שם ויכול ללכת משם 2000 אמה לכל רוח, אבל שביטה ברגליו בין השמשות באותו מקום או הנחת מזון שתי סעודות, אינה מועילה לדעתו של חנניה. וכבר הסברנו בהקדמה לדיני עירובי תחומין, בתחילת הפרק, שיש שני דרכים לערב עירובי תחומין, או על ידי הנחת מזון, או על ידי לערב ברגליו, להימצא במקום שהוא רוצה לקנות שביטה בבין השמשות לפני כניסת השבת. מביאה הגמרא ברייתא כדעת חנניה בשיטת בית שמאי. מבררת הגמרא כמן הזלה דתניא כשיטת משנויה ברייתא ששנינו בה, עירב בשחורים לא יצא בלבנים, הלך בערב שבת לסוף 2000 אמה כדי לקנות שביטה שם כשהוא לבוש בבגדים שחורים, ומשחשיכה חזר לביתו, אז למחרת כשיוצא ממקום השביטה ועלה לא יצא בבגדים לבנים, כיוון שבגדים אלו לא היו בכניסת השבת במקום שרצה לקנות בו שביטה, וכן אם ערב בלבנים בעודו לובש בגדים לבנים, לא יצא למחרת מחוץ למקום השביטה בבגדים שחורים. כמן, כשיטת משנויה הברייתא הזו, מבארת הגמרא מר רב נחמן בר יצחק, חנניה ואליבא דבית שמאי. זוהי שיטת חנניה לשיטת בית שמאי שצריך להוציא למקום שביטתו את כל כלי תשמישו הצריכים לו לשבת. ולכן אם לא הוציא לשם אלא את בגדיו השחורים, אינו יכול למחרת להוציא את בגדיו הלבנים וכן להפך. תמאה הגמרא וכי לחנניה זה שיצא בערב שבת לקנות שביטה בבגדים לבנים, בבגדים שחורים עודה לא יצא למחרת, אבל בלבנים ייצא? האמר הרי חנניה אמר שלבית שמאי אינו קונה שביטה עד שיוציא מיטתו וכלי תשמישיו לשם, וכל שלא הוציא אלא את בגדיו הלבנים ולא את בגדיו השחורים, זה לא עירוב בכלל. ממילא הוא גם לא יכול לצאת בשבת מחוץ לתחומו, גם לא בבגדים לבנים. מבאר את הגמרא אחיקה אמר, כך היא כוונת התנא בברייתא, עירב בלבנים, והוא צרך ביום השבת לבגדים שחורים, והיה רגיל בבגדים הללו, או שהיה יודע מבעוד יום שיצטרך להם בשבת הזו, אינו עירוב, ואף בלבנים שהוציא מערב שבת למקום שביטתו לא ייצא מחוץ לתחומו, שכיוון שלא הוציא בערב שבת למקום השביטה את כל כלי תשמישו הצריכים לו לשבת זו, אין העירוב חל. ומעטה מיושב מה שהתבהר לאל. אנחנו ביררנו כמן כדעת משנויה הברייתא הזו. אמר רב נחמן בר יצחק, חנניה יבלי בדבית שמי, שכל שלא הוציא את כל כלי תשמישו הצריכים לו לשבת זו, אל מקום השביטה שלו, שמשם הוא רוצה ללכת עוד 2,000 אמה, אין עירובו חל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה, אף שאינו ראוי להם, כיוון שראוי הוא לאחרים. ואילו סומכוס אומר, מערבים לישראל דווקא בחולין, אבל לא בתרומה, כי אין מערבין אלא בדבר הראוי לאכילה למערב עצמו. דנה הגמרא בשיטת סומכוס בדין עירוב לנזיר ביין. מדייקת הגמרא, מבואר מדבריו של סומכוס שלא חולק על תנא קמא, אלא על מה שהתיר תנא קמא לערב בתרומה לישראל, ואילו לנזיר ביין לא פליג, ואילו על מה שהתיר תנא קמא לערב לנזיר ביין לא חולק סומכוס. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה טעמו של סומכוס? הרי כיוון שסובר סומכוס שאין מערבים אלא בדבר שראוי לאכילה למערב עצמו, מדוע הכשיר עירוב ביין לנזיר? משיבה הגמרא, אפשר דמיצ'ילה נזירותי. יכול הנזיר להילך לחכם ולהתחרט על מה שנדר להיות נזיר, ויתיר לו החכם את נדרו, ויהיה מותר ביין. כי מי שנודר נדר יכול החכם להתיר לו את נדרו, וכן שלושה אדיוטות יכולים להתיר את נדרו, כאמור במסכת נדרים בדף עין ח', וגם נזירות הרי כשאר נדרים שאפשר להתירה. וכיוון שבשעת חלות העירוב, והיינו בין השמשות של כניסת השבת, יכול הנזיר לתקן שיהיה יין ראוי לו, על ידי התרת נזרו, חל עירובו, כל שבידו לתקנו, נחשב כראוי לו. מקשה הגמרא, יח אם כך תרומה נמי אפשר דמית שלילויי, מדוע לסומכוס אין מערבים לישראל בתרומה? והרי יכול בשעת חלות העירוב בין השמשות, בכניסת השבת, להילך לחכם ולהתחרט על תרומתו, ויעקור החכם את הפרשתו. כי הפרשת תרומה דינה כנדר שיכול אדם להישאל עליה. הכלל הוא שכל דבר הקדוש על פי דיבורו, יכול לחכם לעקור דיבורו ולבטל קדושתו. ואז יתבטל מהפירות שם תרומה. אותו אדם יאמר לחכם שלא יתכוון לכך, והוא יפריש בטעות, ושנינו במסכת נזיר דף למד א', הקדש בטעות אינו חל. תרץ את הגמרא, אם מיטשל עלה, אדרה לטיבלה. אם ישאל על תרומתו, יחזרו הפירות שערב בהם להיות טבל, ושוב אסורים לו באכילה ואינם ראויים לעירוב. שהרי בתחילה היו כל הפירות טבל, וכשיפריש מקצתם לתרומה, ירד איסור טבל מכל הפירות, ועל חלק התרומה חלה קדושת תרומה. כשעוקרת הפרשתו, כל הפירות, כולל החלק שיפריש מתחילה לתרומה, חזרו להיות טבל ואסורים באכילה אפילו לכהנים. חוזרת הגמרא ומקשה, ואחר שישאל על תרומתו ויחזרו הפירות לטבלם, לפרוש עלה ממקום אחר, יפריש עליהם תרומה מפירות אחרים של טבל שיש לו בביתו, ויהיו ראויים לו לאכילה, וכיוון שבידו לעשות כן, אף אם לא עשה זאת בפועל, אלא ערב בתרומה כמו שהיא, תחשב לראויה לו, כיוון שהיה בידו להתירה לו באכילה בשעת חלות העירוב. מתרץ את הגמרא, לא נחשדו חברים, תלמידי חכמים, לתרום שלא מן המוקף, מדבר שאינו סמוך לו באותו כלי, מפני שאסור לעשות כן, ולכן אם ישאל על תרומתו ויחזרו הפירות לטבלם, לא יוכל להפריש עליהם תרומה מפירות שבביתו. חוזרת הגמרא ומקשה, ואחר שישאל על תרומתו ויחזרו הפירות לטבלם, לפרוש עלה מיני ובי, שיפריש עליהם תרומה מתוך הפירות האלו עצמם. ואז הפירות הנותרים יותרו לו באכילה, וכיוון שיכול לעשות כן, גם עכשיו תיחשב התרומה כראויה לו לאכילה. תרץ את הגמרא, המשנה עוסקת באופן דלית בשיעורה. אין בעירוב שהניח שיעור מספיק לכך, כי הוא הניח שיעור שתי סעודות בצמצום. ואם ישאל על תרומתו ויפריש חלק מהפירות לתרומה, לא יישארו חולין מספיקים בשיעור שתי סעודות שנצרכים לעירוב. תמאה הגמרא, ומה היא? פסקה? מה התירוץ הזה? וכי החליט התנא שכל אדם מערב בשיעור מצומצם של שתי סעודות, ולכן אמר בסתם שלדעת סומכוס, אין מערבין לישראל בתרומה? הרי לדבריך אם מניח יותר מכך, ולא שיעור מצומצם, נחשבת התרומה לראויה לו, כיוון שיכול להישאל על תרומתו, ולחזור ולהפריש מקצת מהפירות לתרומה, ולערב בשער הפירות. ובוודאי אילו היה נאמר הדין הזה רק באופן שהניח שתי סעודות מתומצמות, לא היה התנא סותם את דבריו כך. חוזרת בה הגמרא ומבארת באופן אחר מדוע אין לומר שישאל עליה לתרומה, ושוב יפריש עליה תרומה. אלא אומרת הגמרא, סומכוס סבר לה כרבנן, סומכוס סובר כדעת חכמים דהמרי לקמן בדף למדה לתמוד ב', כל דבר שהוא משום שבות, כל דבר שגזרו חכמים שלא לעשותו בשבת, גזרו עליו גם בין השמשות של כניסת השבת כמו בשבת עצמה. ושלא כרבי הסובר בדף למדה שבין השמשות לא גזרו חכמים שבות. ולכן באופן שערב לישראל בתרומה, אי אפשר לומר שראויה לו לישראל, כיוון שיכול להישאל עליה והיא תחזור לטבלה ויפריש ממנה תרומה. שרי חלות העירו וקניית השביטה על ידו נעשית בין השמשות של כניסת השבת, ואז אסור כבר להפריש ממנה תרומה משום שבות. כי חכמים אסרו להפריש בשבת תרומות ומעשרות, מפני שנראה כמתקן את הפירות, כאמור במסכת ביצה דף למדבב עמוד ב', ולכן אין התרומה נחשבת ראויה לו בשעת חלות העירו. לעומת זאת, נזיר מערב ביין, כיוון שאף בשעת בין השמשות יכול להישאל על נזירותו ויהיה יין ראוי לו, כי גם שאסרו חכמים להתיר נדרים בשבת, כפי שלמדנו בדף האחרון של מסכת שבת, נדרים שהם לצורך השבת מותר להתירם גם בשבת, ושתיית יין היא צורך שבת. כך תוספות בדיבור המתחיל, אלא סומכוס סבר לה כרבנן. מביאה הגמרא משנה שנויה כשיטת סומכוס. כמן אז לה דתנן כשיטת מי הולכת המשנה במסכת כלים פרק י' ז' משנה י' א'. שנינו בה יש מידות שאמרו חכמים שהן נמדדות הכל לפי מה שהוא אדם. הגדול לפי מידתו והקטן לפי מידתו ואין שיעורם שווה לכל. ואילו הם מלוא קומצו של הכהן הקומץ את המנחה. אחת מעבודות המנחה במקדש היא קמיצה, והיינו שהכהן ממלא את שלושת אצבעותיו האמצעיות מן המנחה כמבואר במסכת מנחות בדף י' א'. וקומץ זה הוא המוקטר על גבי המזבח. כל השאר, השירה, הם נחלים לכהנים. ומלוא חופניו של הכהן הגדול המקטיר את הקטורת ביום הכיפורים בקודש הקודשים, שכל כהן גדול ממלא מלוא חופניו שלו, ואין מידה קבועה לכך. והשוטה מלוא לוגמיו מלוא לחייו, ובמסכת יומא בדף פי אמרו שאין הכוונה מלוא לוגמיו ממש, והיינו שיהיו שני לחייו מלאים ובולטים, אלא כמלוא לוגמיו, ודי בכך שאם יעביר את כל המשקה שבפיו, לצד אחד יהיה אותו לחי מלא ובולט. ואין שיעור קבוע לכך אלא משערים לכל אחד לפי מלוא לוגמיו. והיינו דווקא לעניין שתייה שמקובל ביד חכמים שאין דעתו של אדם מתיישבת אלא כששותה מלוא לוגמיו שלו. אבל עניין אכילה השיעור הוא ככותבת הגסה לכולם. ואפילו לעוג מלך הבשן משום שמקובל ביד חכמים שכל אדם מתיישבת דעתו בשיעור זה. אלא שדעתו של סתם אדם מתיישבת לגמרי בשיעור הזה ואילו אדם גדול דעתו מתיישבת מעט בשיעור זה. כאמור במסכת יומא בדף פי עמוד ב'. ובמזון שתי סעודות לעירוב תחומין, שמערבים לכל אחד כפי שיעורו הצריך לו לשתי סעודות. ואין בזה שיעור קבוע. מבארת הגמרא כמן כשיטת משנויה המשנה הזו שאמרה שמשערים את העירוב לכל אחד כפי שיעורו. אמר רבי זעירא סומכוסי, זוהי שיטת סומכוס דאמר, מי דחזלי בעינן. צריך לערב בדבר שראוי למערב עצמו. ולכן הדין נותן שמשערים את שיעור שתי הסעודות כפי הנצרך לו בעצמו, ולא לפי שיעור אכילת אדם בינוני. אבל לדעת חכמים שאפשר לערב בדבר הראוי לאחרים באכילה, די בשיעור שתי סעודות של אדם בינוני. שואלת הגמרא, לימה, האם לומר שמשנה זו שאמרה שמשערים שיעור שתי סעודות לעירוב לכל אדם כפי הנצרך לא? פליגה חולקת עד רבי שמעון בן אלעזר. חולקת על שיטת רבי שמעון בן אלעזר דתניא, שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר מערבין עירובי תחומין לחולה ולזקן שממעטים באכילה, כדי מזונו, כמו שהוא רגיל לאכול בשתי סעודות, ואין צריך לערב בשיעור גדול יותר, הראוי לשתי סעודות של אדם בינוני, של סתם אדם, ולרעבתן, לאדם שדרכו לאכול יותר מאדם רגיל, מערבין במזון שתי סעודות, בשיעור סעודה בינונית של כל אדם, הרי שמערבים לרעבתן כשיעור שתי סעודות של אדם בינוני, ואילו לאל במשנה שנינו ששיעור שתי סעודות הוא לכל אדם כפי שיעורו, זאת אומרת שלרעבתן הרבה יותר, בשיבה הגמרא תרגומה, תעמיד את דברי המשנה שמשערים לכל אדם כפי שיעורו החולה וזקן, שלהם מקהילים שאין צריך לערב אלא כשיעור אכילתם ולא כאדם בינוני, כפי שאמר רבי שמעון בן אלעזר. אבל רעפתן ששיעורו גדול יותר מסתם בני אדם, בטלה דעתו אצל כל אדם ומשערים לו כשיעור כל אדם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל תרגומה, מאחר שהגמרה מבארת עכשיו שמה שנאמר בברייתא שהשיעור לפי מה שהוא אדם, זה רק בחולה וזקן ולכולה, מדוע העמידה הגמרה את הברייתא כסומכוס? הרי היה אפשר לפרש שברייתא זו סוברת כחכמים החולקים על סומכוס, שהרי הם מקלים יותר ממנו וסוברים שניתן לערב גם במאכל שאינו ראוי לו מחמת שהוא ראוי לאחרים. אם כן ודאי שניתן לערב במאכל הראוי לו, אף שאינו ראוי לאחרים. ולכן די לחולה ולזקן כדי מזונם, אף שאין בזה די סעודה של כל אדם. תרצים התוספות שהלשון הכל לפי מה שהוא אדם, משמעו שבא למעט שאין מערבים לאדם אלא במאכל הראוי לו לאכילה, ואין די בכך שראוי לאכילה לאחרים, כגון בתרומה לישראל. היינו, כדעת צומחוס. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ומערבין לכהן בבית הפרס, שדה שהיה בקבר ונחרשה, שאסרו חכמים לכהן להיכנס בשדה הזו, מחשש שמה הגיע מחרשה למת, ושברה את עצמותה ונתפזרו השברים ונתערבו באפר השדה, וכשילך שם הכהן, יזיז עצם שיש בשיעור גרגיר שעורה, ויתאמה בתומת מסע. כי מי שמזיז עצם נקרא בלשון חכמים מסית. בשיעור שעורה נטמע משום תומת מסע. עכשיו מבררת הגמרא את הטעם שמערבים לכהן בבית הפרס, על אף שנאסר עליו להיכנס לשם. אומרת הגמרא, דאמר רב יהודה אמר שמואל, בשמו של שמואל, מנפח אדם בפיו. והמאירי מבאר הכוונה במפוח את אדמת בית הפרס שלפניו, והולך במקום נפיחתו ואינו חושש להתעמות בכך, מפני שעצמות בלא בשר אינם מתעמות באוהל, אלא במגע ומסע, וכשמנפח לפני רגליו, איפשהו עומד לדרוך, אם יש שם עצם גדולה הוא יראה אותה, ואם יש שם עצם קטנה הרי היא נדחית על ידי נפיחתו ואינו מסיטה ברגליו. ולכן אפשר להניח שם עירוב לכהן, כיוון שמותר לו להיכנס לשם על ידי ניפוח ולאכול את עירובו. אגב, הבאת היתר לכהן להילך בבית הפרס על ידי ניפוח מביאה הגמרא אופן נוסף שמותר לכהן להילך בבית הפרס. רב יהודה בר עמי משמי דה רב יהודה אמר, בית הפרס שנידש בדריסת רגלי בני אדם שעברו בו, כגון שיש בדרך קבועה לרבים, הרי הוא טהור שיש לתלות שכבר נידושו העצמות שבו ונפחתו מקשיור כשעורה, ושוב אינה מתמות את הנוסען. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף חבב עמוד ב', רב יהודה אומר, מערבין לכהן אף בבית הקברות. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את טעמו של רב יהודה. תנא, שנינו בברייתא טעמו של רב יהודה, מפני שיכול לחוץ ולילך. יכול הכהן לילך למקום עירובו ויעשה מחיצה בינו לבין הקברים שלא יעיל עליהם. על ידי שילך בתוך שידה, ארגז עץ המחובר לעגלה ועשוי למרכב נשים חשובות, או תיבה של עץ העומדת לפני השולחני, או מגדל, ארון של עץ. ומדובר שמכילים לכל הפחות 40 סאה של דבר לך, שאז הם מכילים שני קור של דבר יבש, כלים בגודל כזה אינם מקבלים תומה, ולכן חוצצים בין הקבר לאדם הנמצא בתוכם. אבל כלי קטן מן השיעור הזה מקבל תומה, ושוב אינו חוצץ בפני התומה. כפי ששנינו במשנה במסכת אוהלות, פרק ח' משנה א'. מבארת הגמרא, כסבר רב יהודה, אוהל זרוק שמי אוהל, אוהל המטלטל נחשב לאוהל גם בשעת טלטולו. ולפיכך הרי הוא חוצץ בין האדם הנמצא בו לבין התומה שמחוצה לו. ובפלוקת דעני תנאי, ותנקמה ורב יהודה נחלקו במחלוקת תנאים דלהלן. דתניה, שנינו בברייתא לגבי תומת ארץ העמים. מה זה תומת ארץ העמים? תומה שגזרו חכמים על כל הארצות שמחוץ לארץ ישראל, כאמור במסכת שבת דף י' עמוד ב'. ותם הגזירה היא מפני שהנוכרים מזלזלים בקבורת מתיהם וקוברים אותם בכל מקום. הנכנס לארץ העמים כשהוא בתוך שידה, תיבה ומגדל, רבי מטמא אותו מפני שאינם חוצצים בפני התומה, והרי הוא מעיל על ארץ העמים, ורבי יוסי ברבי יהודה מתאר אותו מפני שסובר שהם חוצצים בפני התומה. במייקה מפליגי, במה נחלקו התנאים? מר סבר רבי סובר, אוהל זרוק לאף שמי אוהל, וכל שאינו אוהל אינו חוצץ בפני התומה. ומר סבר, רבי יוסי ברבי יהודה סבר, אוהל זרוק שמי אוהל וחוצץ בפני התומה. ובמחלוקת זו נחלקו תנקמה ורבי יהודה במשנתנו, שרבי יהודה סבר שאוהל זרוק נחשב לאוהל, והרי הוא חוצץ בפני התומה, ולכן אפשר להניח עירובו של כהן בבית הקברות, כיוון שיכול הכהן להגיע אליו על ידי שייכנס לשם בתיבה גדולה מעץ. ותנקמה סבר שאוהל זרוק אינו נחשב לאוהל, ולכן אינו עירוב, שהרי אינו יכול להגיע לעירובו. ובין רבי יהודה ובין תנקמה הם סוברים כסומכוס שצריך העירוב להיות ראוי למערב עצמו, ואין די במה שראוי לאחרים. אם היה מדובר פה בשיטת חכמים החולקים על סומכוס, וסוברים שדי בכך שראוי העירוב לאכילה לאחרים, בוודאי אפשר לערב לכהן בבית הקברות. שרי ראוי העירוב לישראלים המותרים בכניסה לבית הקברות. ויהיה הגמרא מחלוקת של רבי יהודה ורבנני, מערבים לכהן בתרומה תאורה בקבר, ומבארת את העמם לפי מה שנתבערה מחלוקתם לעניין העירוב בבית הקברות. ועד תניה, והמהרש"ל גורס כאן, ותניה, רבי יהודה אומר, מערבין לכהן טהור בתרומת טהורה בקבר, כלומר אפשר להניח העירוב על הקבר. וכל שכן שמותר לערב בחולין הנמצאים בקבר, שאף אם יטמא, מותר לכהן לאוכלו. והברייתא מחדשת שגם בתרומת טהורה, שאם תטמא אסור לכהן לאוכלה, אפשר לערב בה באופן שלא תטמא, כמו שמבארת הגמרא בהמשך. ודווקא נקט רבי יהודה תרומת טהורה, שבתרומה נטמאה, אין מערבין, שהרי אינה ראויה לאכילה כלל, שאפילו כהן טמא אסור באכילתה. וכן נקטו בדווקא כהן טהור, משום שלכהן טמא אין מערבים בתרומה, כיוון שאסור באכילתה, ואין די בכך שראויה לאחרים. כי רבי יהודה סובר כסומכוס שצריך שיהיה עירוב ראוי למערב עצמו. אז אם כן, רב יהודה אומר שמערבים לכהן טהור בתרומה טהורה בקבר. ונשאלת השאלה, איך יאזיל? איך הולך הכהן על העירוב בשידה טבע ומגדל? והקיוון דאחת איתם ילה, והרמיית שהונחה התרומה בקבר נטמעה ממנו. כלומר, אכן אפילו לעירוב המונח בבית הקברות יכול הכהן להגיע על ידי שנכנס בשידה טבע ומגדל. כפי שלמדנו לעיל בדף למד עמוד ב' וכל שכן שיכול להגיע לתרומה המונחת בקבר, שהוא קבר יחידי גם בלא מחיצת תיבה, אשר יכול להגיע סמוך לקבר ולעמוד אצלו, אבל עדיין קשה. כיצד ראויה התרומה לעירוב, הרי נטמעה מהקבר והתרומה טמעה, והיא אסורה באכילה אפילו לכהן. משיבה הגמרא, מדובר בתרומה שלא הוכשרה לקבל תומה, דהיינו שערב בפירות שלא באו עליהם אחד משיבת המשקים. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמע. דורשת הגמרא במסכת חולין בדף למד וב, שאין האוכל מקבל טומאת שיבואו עליו מים לאחר שנתלש מהקרקע, וגם אחר שהתייבשו המים, עדיין מקבל הפרי טומאה. ודרשו חכמי בספרי, על פרשת שמיני, ששבעה משקים מכשירים את האוכל לקבל טומאה, והם טל, מים, יין, שמן, דם, חלב, דבש, דבורים, ונתנו בהם סימן יד שחת דם. כל המשקים הללו בראשי תיבות זה יד שחת דם. אז משיבה הגמרא שמדובר בתרומה שלא הוכשרה לקבל טומאה, או ערב בפירות שלא באו עליהם אחד משבעת המשקים הללו, או שערב בפת שנילושה במי פירות, כגון מי תותים ורימונים, ולא הוכשרה לקבל תומה, ולכן לא נטמעה תרומה וראויה באכילה לכהן. שואלת הגמרא, וכשבא הכהן ליטול התרומה כדי לאוכלה, איך היא מייתי לה? כיצד הוא מביאה אצלו, והרי אינו יכול לתלה בידו, שהרי אסור לו להעיל על הקבר? ולמדנו במסכת שבת, שרבי עקיבא סובר, וככה גם ההלכה, מסכת שבת בדף י' ז', העברת תומה מאמת לדבר אחר על ידי אוהל שייכת בשלושה אופנים. כשהמת ודבר המקבל תומה נמצאים תחת אוהל אחד, כשדבר המקבל תומה מעיל על המת שנמצא מעל המת, וכשהמת עצמו מעיל על דבר המקבל תומה. לעניין האופן הראשון, רק דבר הרחב טפח נחשב לאוהל, אבל בשני האופנים האחרים, גם כלשהו נחשב לאוהל, ולכן כלי הנמצא מעל מת, אף שאין בו רוחב טפח נטמע מהמת. אבל אם מעיל על כלי על המת, ועל דבר המקבל תומה, אין הדבר נטמע אלא אם יש בכלי רוחב טפח. וחכמים גזרו שאדם הנושא כלי שיש בהיקפו טפח, חוט באורך טפח מקיף את כולו, והכלי מעיל על המת, האדם נטמע תומת אוהל. אם כן, שואלת הגמרא, כיצד הכהן ייטול את התרומה כדי לאוכלה מעל הקבר? הרי הוא לא יכול לתלה בידו, שהרי אסור לו להעיל על הקבר. משיבה הגמרא, יכול לתלה בפשוטי כלי עץ דלא מקבלי תומה, על ידי כלי עץ חלק שאין בו בית קיבול שאינו מקבל תומה. אבל אינו יכול לתלה על ידי כלי המקבל תומה, שאז הכלי מעיל על הקבר. ואף כלי שאין בו רוחב טפח נטמע הוא עצמו כשמעיל על הקבר. כפי שהסברנו ומבואר במסכת שבת בדף י' ז'. הוא נטמע בדרגת אב התומה ומתמת הכהן האוחזו ונאסר לאכול תרומה עד שיתהר. כי כהן תמי האוכל תרומה תאורה חייב מיטה בידי שמיים. שואלת הגמרא, רק המהיל, הרי גם אם הכלי עצמו לא נטמע מהקבר, כפי שהגמרא רצתה להעמיד בפשוטי כלי עץ, מכל מקום הוא מעיל עליו ועל המת, ועל ידי כך הכהן נטמע מהמת, ונמצא שאין ביד הכהן המוזער על תומת מת ליטול את העירוב מהקבר, גם לא על ידי פשוטי כלי עץ. משיבה הגמרא, דמייתי לי החודי, שמביא את התרומה אצלו על ידי כלי שאין בחודו ברוחב שלו היקף טפח. ובאופן זה אין האדם מעיל על המת, כי כל שאין בו שיעור טפח אינו נחשב לאוהל. שואלת הגמרא, יחי, מה איתם עד הרבנן? אם כן, מהי סברת חכמים שחלקו על רבי יהודה וסוברים? שאין מערבים לכהן בתרומה טהורה בקבר יחידי. שהרי אמרו במשנה לאל בדף חבב עמוד ב' שרק בבית הפרס מערבים לכהן, משמע שבקבר אין מערבין. כי אמנם באופן שמונחת התרומה בבית הקברות, התבאר לאל בדף למד עמוד ב' שחולקים חכמים וסוברים, שאוהל זרוק אינו אוהל לחצוץ בפני התרומה, ולכן אין הכהן יכול להגיע אל העירוב, אבל מדוע הם חולקים בקבר יחידי? והרי יכולו להגיע סמוך לקבר ולהביא את התרומה אצלו על ידי פשוטי כלי עץ שאין בו טפח. תרץ את הגמרא, כסברי, סוברים חכמים שאסור לקנות בית ביסורי הנאה, וכל תשמישי המת והקבר בכלל, הרי הם אסורים בהנאה. כי במסכת סנהדרין בדף מ"ז עמוד ב' דורשת הגמרא, גזירה שווה שם. נאמר ותמת שם מרים, ונאמר בפרשת עגלה ערופה, וערפו שם את העגלה בנחל. מה העגלה ערופה אסורה בהנאה? אף כל תשמישי המת אסורים בהנאה. וכשמניח עירובו בקבר לקנות שם שביטה כדי שיוכל להילך בשבת מחוץ לתחום, הרי הוא נהנה מהקבר שהוא אסור בהנאה. ולפי זה, לא רק לכהן אסור בזה, אלא גם ישראל אינו יכול לערב בקבר, משום שאסור לקנות בית ביסורי הנאה. והטעם ששנתה המשנה את מחלוקתם בכהן, זה כדי להודיע את כוחו של רבי יהודה שמתיר גם בכהן. תמאה הגמרא לפי זה מכלל דרבי יהודה שהתיר לערב בקבר סבר מותר לקנות בית ביסורי הנאה? הרי בוודאי שזה אינו כך. משיבה הגמרא רבי יהודה כסבר, מצוות לאו להנות ניתנו. המצוות שניתנו לישראל לא לשם הנאה ניתנו, אלא גזירת מלך היא עליהם. ובמסכת סוכה בדף למד א' עמוד ב' מבאר רש"י שאין קיום המצוות הנאת הגוף אלא עבודת עבד לרבו. ולכך מותר לקיים מצווה בדבר האסור בהנאה. שאין קיום המצווה נחשב להנאה. וכיוון שמבואר בגמרא לקמן בדף פי ב' עמוד א' שאין מערבים אלא לדבר מצווה כגון ללכת לבית האבל או לבית המשתה, לכך מותר לערב בקבר. שואלת הגמרא אלא אדם רבה, רבה במסכת ראש השנה בדף כוח עמוד א' אומר שהתוקע בשופר של קורבן עולה יצא אף שאסור בהנאה משום שמצוות לאו להנות ניתנו. לאמא כתנאי אמרה לשמעתי, האם נאמרו דבריו שהם שנויים בעצם במחלוקת תנאים? שרב יהודה סבר שמצוות לאו להנות ניתנו וחכמים סוברים שמצוות כן להנות ניתנו, ולדעתם התוקע בשופר של עולה לא יצא ידי חובתו. ולא שמענו שרבה אמר את דבריו רק עליבה, רק לשיטת רב יהודה. שיבה הגמרא אמר לך רבה, רבה יוכל להשיב ולומר לך, אי סבירה לאולו היו סוברים חכמים דעין מערבין אלא לדבר מצווה, היו מודים לרב יהודה שאפשר להניח את העירוב בקבר, כיוון דקולי אלמה כולם סוברים שמצוות לאו להנות ניתנו. ואחר וכאן בעירוב בקבר, באקה מפלגי, בזה היא המחלוקת בין חכמים ורב יהודה. מר סבר רב יהודה סובר אין מערבים אלא לדבר מצווה, וכיוון שמצוות לאו להנות ניתנו יכול להניח את העירוב בקבר. ומר סבר אבל חכמים סוברים שמערבים אפילו לדבר הרשות, ולכך אם יניח את העירוב בקבר, הרי הוא נהנה מתשמישי המת שאסורים בהנאה. כי כיוון שמותר לערב גם לדבר רשות, אסרו חכמים לערב בקבר, אף כאשר מערב לדבר מצווה. כדי שלא יבוא להניחו שם כשיערב לדבר הרשות. רק לדעת רב יהודה שלעולם אין מערבים אלא לדבר מצווה, ולא שייך לגזור את זה, מותר לערב בקבר. כך מסביר הרשש. שואלת הגמרא, אלא אדם הרב יוסף לקמן בדף פי ב' עמוד א', אין מערבים אלא לדבר מצווה, למה כתנאי אמרה לשמעת? האם לומר שדבריו שנויים במחלוקת רב יהודה וחכמים? שבעצם הוא אמר את הדברים שלו רק עליבה לרב יהודה? משיבה הגמרא אמר לך רב יוסף, יוכל רב יוסף לתרץ ולומר לך דקול העלמה באמת כולם סוברים אין מערבים אלא לדבר מצווה. ודקול העלמה וכולם סוברים מצוות לאו להנות ניתנו. ובאק המפליגי בזה נחלקו חכמים ורב יהודה. מר סבר רב יהודה סובר כיוון דקנה לעירוב לא ניחלל דמינטרה. לאחר שעירובו קנה לו שביטה, שוב לא אכפת לו שישמר שם עירובו, ואין הוא נהנה במה שהעירוב משתמר שם שלא לצורך מצווה. ומה שנוח לו שמשתמר עד שעת קניית השביטה, זו אינה הנאה, כי אז הוא דבר מצווה. ומצוות לאו להנות ניתנו. ולכך אפשר להניח את העירוב בקבר. ומר סבר, חכמים סוברים שגם לאחר שקנה שביטה, ניחא לדמינטרה. נוח לו שישמר עירובו במקום הזה במשך השבת, למה דאי יצטרך אכילי, שאם יצטרך יוכל לאוכלו. ולכן, אם הוא מערב בקבר, הרי הוא משתמש בתשמישי המת שאסורים בהנאה שלו לצורך מצווה. ולכן אסרו חכמים לערב בקבר. אז למסקנת הגמרא שטעמם של חכמים הוא משום איסור ההנאה שאחר חלות העירוב, לכאורה הטעם הזה אינו מספיק אלא לאסור לכתחילה להניח את העירוב בקבר. אבל אם כבר הניחו שם, קנה העירוב, שהרי בשעת העירוב היה מותר לו להניחו שם, כיוון שמצוות לאו להנות ניתנו. מה שאחר כך עשה איסור בכך שנהנה ממה שהעירוב נשמר שם, אין זו סיבה לבטל את חלות העירוב. אם כך תמאו האחרונים, מדוע פסקו הרמב״ם בהלכות העירובין והשולחן ערוך באורח חיים סימן תפתט, שגם בדיעבד זה אינו עירוב? תרצים החזון איש והקרן הורה שכיוון שעבר על האיסור שלא ליהנות מבית הקברות, כנסו אותו שלא יחול העירוב. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף למד במסכת עירובין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהו שיעור עירוב לחולה ולרעבתן? שאלה שנייה, לרבי שמעון בן אלעזר, כשיש מת גדול, מה שיעור הפתח שיכול להציל שאר פתחים מטומאה ומדוע? שאלה שלישית, אומר כיכר זו אסורה עליי, אם יכול לערב בה ומדוע? שאלה רביעית, לבית שמאי, במה צריך לערב? שאלה חמישית, לסומחוס, מדוע מערבים לנזיר ביין ואין מערבים לישראל בתרומה? והשאלה האחרונה, מדוע מערבים בבית הפרס אפילו לסומחוס? בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה בדפינו היומי דף למד במסכת העירובין. הנודר מפת סתם אינו אסור אלא בפת חיטים וסעורים ובמקום שנהגו לעשות פת מכל דבר, ונדר מהפת או מהמזון אסור בחמשת המינים. ואם אמר כל הזן עליי אסור בכל האוכלין חוץ ממים ומלח. כיצד עשיית עירוב? אם אינו רוצה לתרוח ולהחשיך שם, ילך מבעוד יום ויניח שם מזון שתי סעודות כל אחד ואחד כפי מזונו. ואם הוא חולה או רעפתן, שיעורו שתי סעודות בינוניות, שהן כשש ביצים, עם קליפתן. מפת או מכל דבר שמשתתפים בו שיתופי מבואות. ואם הוא לפתן בכדי לאכול בו שתי סעודות, מספיק. הנותן עירובו בבית הקברות אינו עירוב, לפי שבית הקברות אסור בענה, וכיוון שרוצה בקיום העירוב שם, הרי נהנה בו. ואם נתנו בבית הפרס, הרי זה עירוב, ואפילו היה כהן מפני שיכול להיכנס שם במגדל פורח או שינפח והולך. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו היום הזה, יום שלישי פעמיים כי טוב י' באלול תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הענקית דף למד במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, חף באלול תשפ"א, ונלמד דף למד א' במסכת עירובין. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.